ערכין דף י' מתחילים בעזרת השם במשנה בתחילת העמוד. הפסוק אומר, וביום שמחתכם, ובמועדכם, ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. יש מצווה מיוחדת שהתורה מצווה אותנו לתקוע בחצוצרות בימים מיוחדים, בקורבנות מיוחדים, על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. אנחנו מכירים היום את הכלי שנקרא חצוצרה, אבל החצוצרה שהתורה מדברת עליו הוא כמו שופר. היו תוקעים בו תקיעה, תרועה, ועוד פעם תקיעה ברוב המקרים. והוא לא היה עשוי מזהב, הוא היה עשוי מכסף, כסף טהור. אלה היו החצוצרות בבית המקדש, והתפקיד שלהם היה חשוב מאוד. תמיד אבל כשהיו תוקעים בחצוצרות, היו תוקעים גם בשופר. על פי מה שכתוב בפסוק, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. אלה היו התקיעות שהיו תוקעים בחצוצרות וגם בשופר, כמו שאמרנו, בשעה שמביאים את הקורבנות. בשעה שמביאים את הקורבנות. באיזה חלק בהבאת הקורבנות היו תוקעים בחצוצרות? בשעה שהיו מנסחים את היין. הם מביאים עם קורבנות ציבור יין ומנסחים אותם בנקבים מיוחדים שהיו על גבי המזבח. ואז היו הלווים פוצחים באותם תקיעות בחצוצרות ובשופרות. היה המעמד הנפלא הזה בזמן של ניסוך היין. היו הלוויים אומרים את השיר, את המזמור של השיר של הלוויים. חז"ל תקנו לחלק את השיר הזה לשלושה חלקים. וכל פעם כשהם מתחילים חלק, בתחילת כל חלק של אותם חלקי המזמור, היו תוקעים בחצוצרות תקיעה אחת ארוכה, כמו שעושים בראש השנה תקיעה. אחר כך היו עושים תרועה ואחר כך עוד פעם תקיעה. זה היה על כל חלק וחלק. ואם כן, כשאנחנו מדברים על המספר של התקיעות שהיו שם בזמן של השירה של הלוויים על גבי הדוכן המיוחד שהם היו עומדים עליו, והיו תוקעים כל פעם באותם חצוצרות, אם אנחנו מדברים על זה שחילקו את המזמור לשלושה חלקים ועל כל חלק היו תוקעים תקיעה, תרועה ותקיעה, אז תקיעה זה אחד, תרועה זה שניים, ועוד פעם תקיעה זה שלושה, והיו תוקעים את זה הרי שלושה פעמים על כל חלק וחלק, אז זה בעצם שלושה כפול שלושה, אז זה יוצא ביחד שהיו תוקעים רק על הקורבן של תמיד של שחר, תשע תקיעות. אותו הדבר היו עושים גם בקורבן בערב, שהם מביאים תמיד של בין הארבעים, גם כן היו תוקעים את אותו סדר של תקיעה בזמן של השיר, וזה ביחד גם כן היה עוד תשע תקיעות, סך הכל 18 תקיעות. בנוסף, חכמים תקנו שבזמן שהיו פותחים את השערים של בית המקדש, בתחילת היום, היו תוקעים עוד פעם תקיעה, תרועה ותקיעה. אז בנוסף ל-18 תקיעות יש לנו עוד שלושה תקיעות, שזה היה מינימום כל יום ויום בבית המקדש, וזה מה שכותבת המשנה, אין פוחתין מ-21 תקיעות במקדש. זה היה מעט ביותר, זה היה דבר יומיומי. כמה הכי הרבה תקיעות היו בבית המקדש, ולא מוסיפים על 48. מתי היה קורה 48 תקיעות? מתי שבחג הסוכות חל ערב שבת. זאת אומרת שכשמסתיים חג הסוכות, נכנסת שבת קודש. למה הוסיפו על ה-21 תקיעות נוספות? אז קודם כל יש את תקיעות שתוקעים על המוסף. חג הסוכות, אנחנו מתפללים תפילת מוסף, בבית המקדש היו מקריבים קורבן מוסף. וגם אז היו עושים ניסוך היין על גבי המזבח, וביחד עם זה היו הלוויים שרים גם כן מזמור את השיר של אותו יום של חג הסוכות, מה שהם היו שרים, וגם את המזמור הזה חילקו לשלושה חלקים, ולפני כל חלק היו תוקעים תקיעה ותרועה ותקיעה. אז יש לנו עוד תשעה תקיעות. בסך הכל אנחנו מדברים כבר על 30, 21 שבכל יום, ועוד תשעה, זה כבר 30 תקיעות. בנוסף לזה, בכל ערב שבת, לאו דווקא אם זה חל בסוכות, היו תוקעים שישה תקיעות. כמו שאנחנו מכירים היום את אלה שמכריזים ומזכירים לכל הציבור ששבת קודש נכנסת, או יש כאלה שגם מזכירים קצת כשהיא קרבה ובאה, ככה גם בזמן בית המקדש היו תוקעים שלושה תקיעות סמוך לכניסת השבת, ועוד שלוש תקיעות כשהייתה נכנסת השבת, ממש סמוך לכניסת השבת, כדי להזכיר לעם להתבטל ממלאכה ולהכניס את שבת קודש. אז יש לנו עוד שישה תקיעות, אז 36 תקיעות. בנוסף לזה, ברגע שמדברים כאן על חג הסוכות, יש את שמחת בית השואבה. שמחת בית השואבה, היו תוקעים גם כן, הרי מה זה שמחת בית השואבה? היו עושים שמחה גדולה על זה ששאבו מים בשביל לנסח הפעם היחידה בשנה, הזמן היחיד בשנה, כי הרי היו מנסחים את זה במשך כל החג, הזמן היחיד בשנה שהיו מנסחים מים על גבי המזבח היה בחג הסוכות, והיו עושים שמחה גדולה על השאיבת המים לשמחת בית השואבה, שהיו הרי מנסחים בנוסף ליין גם מים, אז היו עושים שמחה גדולה של שמחת בית השואבה, ובמשך התהליך, אם אפשר לקרוא לזה הטקס של שמחת בית השואבה, היו תוקעים תשע תקיעות. אז בסך הכל יש לנו פה כבר עוד, בנוסף ל-36 תקיעות, יש לנו עוד 9 תקיעות, אנחנו כבר אוחזים עכשיו ב-45 תקיעות, ובנוסף לזה היו עוד 3 תקיעות שהיו תוקעים אותם מתי שהיו לוקחים את הערבה, שזה חלק מהמצוות החשובות, זה אחד מהמצוות החשובות שהיו עושים בחג הסוכות, והיו זוקפים אותו על גבי המזבח, זה היה רק בזמן שבית המקדש, היו על זה לבד עושים עוד 3 תקיעות, ואז אנחנו מגיעים ל-48 תקיעות שהיו תוקעים, שזה היה הכי הרבה בצורה שגרתית שהיו תוקעים בבית המקדש. מתי שהלוויים היו שרים בבית המקדש, הם היו שרים עם כלי שיר, ממש בתזמורת מאוד מאוד מקצועית ויפה, מפוארת, היו להם שם לפחות 9 כינורות, היו להם שני נבלים, זוג של מצלתיים, שזה היה עושה קול כשהיו ככה מקישים אותם ביחד, ומכיוון שדיברנו על אותם שני נבלים, אגב מאוד מעניין, מה זה נבל? איזה כלי זה? אז רש"י כותב בהמשך בדף י"ג עמוד ב', הוא כותב שם שזה היה כמפוח של נפחים שנופחים בו, זה כלי נשיפה, ומוציא קול על ידי רוח. זה היה נבל, לפי דעתו של רש"י. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, לומד שזה הכוונה נוד עם מיתרים, כלי עם מיתרים. הרבנו גרשום לומד שזה כלי הקשה, כמו תוף כזה, כלי הקשה, אבל עשוי מאור. בכל אופן, היו שני נבלים כאלה. זה היה הכי קצת שיכול להיות. שאת אותם שני נבלים היו מחזיקים, שני לוויים, שהם היו ממונים על השירה. הכי הרבה נבלים שהיה מותר להעמיד בבית המקדש, זה היה 6, ולא מוסיפים על 6 נבלים. אין פה חתין משני חלילין, שהיו עם זה מנגנים גם כן. כמה זמן, לא היו מנגנים בחלילים האלה כל פעם בשיר של יום, זה היה רק לזמנים חגיגיים במיוחד, כמו שתכף נראה, היו מוסיפים את החלילים, ולא מוסיפים על 12 חלילים, שזה כנגד אותם 12 יום שהיו באמת מוסיפים ומעשירים את התזמורת, עם אותם החלילים. וב-12 יום בשנה, החליל היה מכה. החליל היה מנגן. מה זה נקרא מכה? כי איך מנגנים בחליל? עם האצבע מכים ככה על הנקבים של החליל, לכן הוא קורא לזה מכה. לפני המזבח, זה היה תוספת לכבוד ההלל, שהיו גומרים את ההלל. באיזה ימים בשנה היו אומרים את כל ההלל, הלל שלם בבית המקדש, אז יש את הזמן של הקרבה של קורבן פסח. מאוד מעניין, היום אנחנו לא אומרים הלל בזמן של הקרבה של קורבן פסח, שזה בערב פסח. לא מצאנו שבבית הכנסת ניכנס בתפילת מנחה ונאמר הלל, שזה הזמן שהיו אומרים הלל בבית המקדש. אבל בזמן שבית המקדש היו גומרים את ההלל, על עצם ההקרבה של קורבן פסח, ולכן היו מוסיפים בזמן ההלל את אותם חלילים בשחיטת פסח ראשון בי"ד בניסן. אלה שלא יכלו להקריב קורבן בפסח ראשון, מכיוון שהם היו טמאים טמאי מת, הם היו בהלוויה וכדומה, או שהם היו בדרך רחוקה ולא יכלו להספיק להגיע לעשות את קורבן הפסח. תורה נתנה להם זמן שני, מועד ב' להקריב בפסח שני בי"ד באייר, וגם אז בשחיטת פסח שני היו קוראים את ההלל יחד עם הקרבת קורבן פסח שני, ואז גם היו מוסיפים את החלילים בשביל להעשיר את המוזיקה, את התזמורת. ומפה המשנה מונה את אותם זמנים שגם אנחנו היום גומרים את ההלל, אומרים את הלל שלם עם ברכה, ממש לכל ילדות ישראל אומרים ברכה באותם ימים על ההלל. מתי זה? שלושת הרגלים. וביום טוב הראשון של פסח, ביום טוב הראשון של פסח, היו אומרים את זה בהלל, בזמן של ניסוך, מתי היו עושים את ההלל? בזמן של ניסוך של קורבן התמיד. זה ברגלים, אז היו אומרים את ההלל, ואז כמובן היו עושים את התוספת של החליל לכל הכלי העשיר. וביום טוב של עצרת, אגב, מי ששם לב, לגבי פסח יש רק יום אחד במשך כל החג שהיו גומרים את ההלל, שזה רק חג ראשון. אנחנו נראה בעזרת השם בגמרא את הסיבה לזה. וביום טוב של עצרת, בחג השבועות, זמן קבלת התורה. ובשמונה ימי החג, שמונת ימי חג הסוכות, גם כן היו גומרים את ההלל, ובנוסף היו מביאים את החלילים להעשיר את השירה. ולא היה מכה באבוב של נחושת. כשהיו מנגנים בחליל, לא היו לוקחים חליל מנחושת, אלא דווקא באבוב של קנה, של עץ. אפילו שזה פחות נראה מפואר, הסיבה שהשתמשו בזה, מפני שקולו ערב, הקול של החליל שהיה עשוי מקנה, היה הרבה יותר קול ערב. ולא היה מחלק, לא היה מסיים את השירה, אלא באבוב יחידי. היה את כל התזמורת, ככה היו מנגנים ביחד, בסימפוניה, ככה בהורמוניה, איך שרק יקראו לזה, ככה כולם ביחד היו שרים בכל כלי השיר, וכשהיו מסיימים את השירה, את אחד מהחלקי השירה, אז מי שהיה מסיים אחרי כולם, זה היה חליל אחד. הוא היה עושה את הסיום. היו שומעים בסוף רק חליל אחד, שמעריך יותר מהשאר. מה הסיבה? מפני שבאחד הוא מחליק יפה. זה הרבה יותר מרשים כשרק חליל אחד מסיים מאשר כששני חלילים ביחד. מאוד יפה ומרגש לראות כמה שהתורה נוגעת בכל חלקי סוגי הדברים שיש בעולם. גם בנושא של תזמורת יש את אפשר לקרוא לזה את הטאץ' האחרון, שאפילו את זה בתורה נוגעים בשביל להשלים את המוזיקה. גם חוכמת המוזיקה יש בתורה את החוכמה שבה, וזה רק החלק הקטן כמובן מה שנוגע פה להלכה. מי היה מנגן באותם החלילים? אז דעה ראשונה, ועבדי כהנים היו. אפילו עבדים כנעניים של כהנים הם היו מנגנים בחליל. אלה הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר שהם היו פשוט מאוד משפחות בית פגרים ובית צפריה. כך קראו למשפחות האלה. הם היו משפחות שוודאי לא היה בהם שום פסול. כך היו משפחה שמורה, משפחות טובות, שלא היה בהם ממזרים או דברים מסוג זה. איפה הם היו גרים? מהמאום היו. המקום שנקרא המאום, שם הם היו גרים. והם היו ישראל שלא היה בהם שום פסול, ולכן מסיעים לכהונה. הרי המשנה אומרת מסכת קידושין, כהנים, לוויים וישראלים, מותר להם להתחתן, זה אחד עם השני. אם הוא ישראל שהוא כשר, שבטוח אין בו פסול, מותר לו להתחתן עם כהנים. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, לפי דעתו, אותם אלה שמנגנים בחלילים לא היו עבדים כנענים ולא ישראלים מיוחסים, אלא לוויים היו, כמו שאר כלי השיר שנגנו לוויים, גם בחלילים נגנו לוויים. אומרת הגמרא מתניתין, משנה פותחת שלא היו פוחתים בבית מקדש מ-21 תקיעות, ולא מוסיפים על 48. זה המספר. אז המתניתין, המשנה הזאת, דלא כרבי יהודה, כי לפי דעתו של רבי יהודה המספרים הם שונים. דתניה, רבי יהודה אומר, הפוחת היום הכי קצת שהיו תוקעים בשופר, לא יפחות משבע, לא 21 אלא שבע. נשים לב ששבע זה בעצם שליש מ-21. והמוסיף לא יוסיף על 16 תקיעות, שזה ביום שתקעו הכי הרבה היה 16 תקיעות, שזה שליש מ-48. במאי כמפלגי, במה נחלקו התנה של המשנה שלנו ודעתו של רבי יהודה. רבי יהודה סבר תקיעה, תרועה ותקיעה, חדה היא. כל הסדרה הזאת הוא מחשיב אותה בתור תקיעה אחת. לעומת זאת ורבנן סברי, תקיעה לחוד, ותרועה לחוד, ותקיעה לחוד. זאת אומרת, כל אחד מהתקיעות, מהקולות, נחשב במספר בפני עצמו. אז הם לא חולקים איזה תקיעות היו תוקעים, הם רק חולקים איך סופרים את זה. התנא של המשנה סופר כל קול בפני עצמו, כל תקיעה, כל תרועה, כל תקיעה. לעומת זאת, רבי יהודה, כל סדרה סופר, ולכן יוצא שהוא סופר את זה בעצם בתור שליש. כל אחד אצלו זה פי שלוש. מה איתמה דרבי יהודה? למה הוא סובר ששלושת הקולות הם בעצם תקיעה אחת? כתיב, כתוב לגבי החצוצרות שהיו תוקעים כשרצו להודיע לעם ישראל שיוצאים לדרך. כשהיו במדבר, אז כשרצו לצאת מהחנייה למסע נוסף, היו תוקעים בחצוצרות. כתוב שם, ותקעתם, בהתחלה תקיעה כתוב, תרועה, אחר כך כתוב קול של תרועה, וכתיב כתוב במקום אחר, באותו עניין, תרועה, ואחר כך התקעו. זאת אומרת, אם אנחנו מצרפים את הקולות יחד, אז יש לנו פה תקיעה, תרועה, ואחרי זה אחרי תרועה כתוב תקיעה. אז יש פה תקיעה, תרועה ותקיעה. והתורה אומרת על הסדרה הזאת, על שלושת הקולות האלה, שזה הכל תקיעה אחת. שמע מינה, תקיעה ותרועה ותקיעה, חדה היא, היו תוקעים את זה בתור דבר אחד. כל שלושת הקולות זה מצטרף לדבר אחד. צריך למנות את זה כדבר אחד. מצווה אחת. ורבנן, ההוא, מה שכתוב על תקיעה, אחר כך התורה כותבת תרועה, ובמקום אחר היא כותבת קודם תרועה, ואחר כך תקיעה, זה בא ללמד שתמיד כשיש את הקול של התרועה, צריך לפני כן לעשות תקיעה, וגם אחרי כן לעשות תקיעה. לפשוטה, הכוונה קול של תקיעה, שהיא פשוטה, היא לא מקוטעת, לפניה, ופשוטה לאחריה, הודעתה. בשביל זה באה התורה ללמד אותנו, כשפעם אחת היא כותבת את התקיעה לפני התרועה, ופעם אחרת היא כותבת את התקיעה אחרי התרועה. ורבנן, מה הייתה, מה היו? מאיפה רבנן מביאים את המקור למה שהם אומרים, ששלושת הקולות, תקיעה, תרועה ותקיעה, כל אחד עם מצווה בפני עצמה, דכתיב, הוא בהקהיל את הקהל, כשאתה רוצה להגיד לכל עם ישראל שיבואו והתאספו ביחד, איזה סימן תעשה? תתקעו ולא תריעו. מספיק לעשות את הקול הארוך של התקיעה, ולא צריך לעשות את הקול של ההפסקות של התרועה. ואיסל כדעתך תקיעה ותרועה ותקיעה חדאי, אם יעלה בדעתך שכל אחד מהקולות האלה, שלושתם ביחד, זה הכל מצווה אחת, אמר רחמנא אביד פלגא דמצווה? ייתכן שהתורה תגיד לעשות רק חצי מצווה, רק לתקוע ולא לעשות תרועה? סימן שתקיעה לבד זה גם מצווה. ותרועה זה עוד מצווה. לכן מונים את הקולות בפני עצמם. ורבי יהודה, שהוא סובר ששלושת הקולות הם מצווה אחת, לפי דעתו, התקיעה הזאת היא לא מצווה בכלל, כשרוצים לאסוף את המחנה למקום אחד. סימן הבעלמא הוא. ולכן אין בעיה לעשות רק קול של תקיעה. כמען אז לאדם, אמר רב כהנא, אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום. כמו איזה מבין תנא קמא או רבי יהודה, מי מביניהם סובר את דבריו של רב כהנא, שההפסק, השהייה שמותר לשהות בין כל אחד שעושים עם השופר או עם החצוצרות, לבין כל שני, אסור לעשות הפסק ביניהם בכלל. כמען, כרבי יהודה, שלפי דעתו זה מצווה אחת, לכן אסור לעשות הפסק באמצע. פשיטה, הרי פשוט שזה לפי רבי יהודה, מה החידוש? מה החידוש הוא, מהו דתימה, בלי שהיינו אומרים שזה רק לפי רבי יהודה, היה עולה בדעתנו לומר, אפילו כרבנן עתיה, שלא הכוונה, שזה הולך גם לפי דעת רבנן, שכל קול הוא מצווה בפני עצמה, וזה לא הכוונה כאן של דבריו של רב כהנא, שאסור לשהות בין תקיעה לתרועה ולא כלום, הכוונה שאסור לעשות הפסק ביניהם כדי לא להפסיק באמצע המצווה. אלא, ולהפוקי מדרבי יוחנן דאמר, לגבי האדם ששומע את המצווה של תקיעת שופר בראש השנה. התורה אומרת שצריך לתקוע בשופר תקיעה, תרועה ותקיעה. מעיקר דין תורה היה מספיק לשמוע 9 תקיעות. תקיעה, תרועה ותקיעה, 3 פעמים, אחד כנגד הפסוקים שאומרים למלכויות, סדרה אחת כמובן שזה יוצא 3 תקיעות, סדרה שנייה של תקיעות כנגד זיכרונות שאומרים, ותקיעה שלישית כנגד מה שאומרים שופרות, פסוקים של שופרות. אז בסך הכל זה יוצא 9 תקיעות. כי הסיבה שאנחנו עושים על כל פעם תקיעה שברים, תקיעה, אחרי זה תקיעה תרועה תקיעה, ולפני כן תקיעה שברים תרועה תקיעה, זה כי אנחנו יש לנו ספק מה התורה מתכוונת כשהיא אומרת תרועה. האם זה הכוונה שברים, שזה כמו הנחה שאדם נאנח ככה 3 פעמים, או שזה כמו בכי שאדם מיילל ועושה קולות קצרים והרבה קולות קצרים. אז זה שברים ותרועה. אבל מעיקר דין תורה, שהתורה כמובן אין אצל הספק, אז מספיק לתקוע 3 תקיעות. וכשאדם שמע 9 תקיעות, כן, מספיק לשמוע 3 סדרות, שזה סך הכל, כל סדרה 3 תקיעות, אז 9 תקיעות, שמע את אותם 9 תקיעות ב9 שעות ביום. בבוקר הוא שמע תקיעה, אחרי שעה הוא שמע תרועה, אחרי שעה עוד תקיעה, וככה הוא עשה הפסק של שעה בין כל תקיעה ותרועה וכדומה. לפי רבי יוחנן, יצא. כמשמע לן, החכם שבתלמוד, שדבריו של רב כהנא באים לומר דווקא את דעתו של רבי יהודה, שצריך שלא יהיה שהייה בין תקיעה, תרועה ותקיעה, כי זה הכל מצווה אחת. שואלת הגמרא, ואם האחי נמי? אולי נאמר שבאמת הדברים של רב כהנא, שאסור שיהיה הפסק בין תקיעה לתרועה ולא כלום, הכוונה באמת לא לתקוע 9 תקיעות ב9 שעות, וזה גם הולך לפי רבנן. אומרת הגמרא, זה לא ייתכן. אם כן, מהי ולא כלום? למה רב כהנא משתמש בלשון אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום? אפילו הפסק כלשהו. זה חייב להיות דווקא לפי דעתו של רבי יהודה, ששלושת הקולות זה מצווה אחת, ולכן אסור שיהיה הפסק ביניהם כלום. המשנה לימדה אותנו ש-12 יום בשנה מכה בחליל וכולי. 12 זמנים בשנה שהיו גומרים את ההלל, ואז היו משלבים את החליל ביחד עם התזמורת בבית המקדש. מה ישנה הנעילה דווקא באותם 12 יום? ההועיל ויחיד גומר בהן את ההלל, כי באותם 12 יום גם יחיד שמתפלל בבית צריך לגמור את ההלל, שההלל זה לא רשות אלא ההלל זה חובה. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, 18 ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל. תכף נראה למה לנו יש בסוף רק 12. 8 ימי החג, כוונה חג הסוכות, ו8 ימי חנוכה, את זה אנחנו לא מחשבים במשנה שלנו. למה? כי הרי את החליל היו מוסיפים בשירה בתפילת מוסף. בחנוכה הרי אין מוסף, קורבן מוסף. בחנוכה לא היה מוסף, לכן אז לא היו מוסיפים חליל, כי לא היה שירה מיוחדת של מוסף. אבל שאר הדברים כן. ויום טוב הראשון של פסח, ויום טוב של עצרת, באותם ימים היו גומרים את ההלל. ובגולה זה היה יוצא 21, מכיוון שיש להם על כל חג יומיים. זה יוצא 9 ימי החג הסוכות, יום טוב שני של גלויות של סוכות, ו8 ימי חנוכה, זה גם כמו ארץ ישראל, ו2 ימים טובים הראשונים של פסח, וגם 2 ימים טובים של חג השבועות של עצרת. שואלת הגמרא, נקודה אחת שדיברנו עליה במשנה, שהגמרא תרחיב בה. למה בחג הסוכות היו אומרים, גומרים את ההלל כל ימי חג הסוכות, ובחג הפסח רק ביום טוב ראשון? ומה ישנה בפסח דלא אמרינן כל יומה, אלא רק ביום הראשון? עונה הגמרא, דחג חלוקין בקורבנותיהן. חג הסוכות, כל יום הקורבן מוסף היה קורבן אחר. הפרים של, היו מקריבים 70 שברים, 70 פרים בחג הסוכות. וביום הראשון של חג הסוכות היו מקריבים 13 פרים. אחר כך ביום השני רק 12. ככה כל יום הם היו מתמעטים והולכים. ומכיוון שכל יום היה סוג אחר של קורבנות, לכן כל אחד נחשב חג בפני עצמו, אז היו גומרים את ההלל בכל יום מחג הסוכות. לעומת זאת, דה פסח, הקורבנות של פסח, דה אין חלוקים בקורבנותיהן. אין הבדל בין יום ראשון של פסח ליום השני של פסח לגבי הקורבן שהם מקריבים, לכן הספיק לומר את ההלל רק ביום הראשון של פסח. שואלת הגמרא, אם כן, שבת דחלוקה בקרבנתיה. הרי שבת יש בה קורבנות אחרים משאר הימים, כי היו מביאים הרי קורבן מוסף, למה? אז למה לא אומרים הלל? עונה הגמרא, לא יקרה מועד במועדים בפרשת אמור, שם התורה מונה את כל המועדים של עם ישראל, לא מובא בתוך המועדים שבת. לכן לא מביאים, לא קוראים את הלל. ראש חודש, דאיקרי מועד, ראש חודש הרי כן, הפסוק קורא לו מועד, הפסוק כותב, קרא עליי מועד, מתכוונים לראש חודש, שאותה שנה של חורבן בית המקדש, עשו מועד מיוחד, דהיינו קבעו ראש חודש, עיברו את חודש תמוז, הוסיפו לחודש תמוז עוד יום, וראש חודש אב היה שני ימים ראש חודש, היה למד תמוז ואלף אב. אז רואים שלמעשה לראש חודש קוראים מועד. למה? אז למה לא אומרים הלל בראש חודש? עונה הגמרא, לא יקדיש בעשיית מלאכה. זה לא נחשב יום קדוש שאסור לעשות במלאכה ראש חודש. דכתיב, הפסוק אומר, השיר, ההלל, יהיה לכם לעתיד לבוא. כשאתם תאמרו שיר והלל הקדוש ברוך הוא על הגאולה השלמה, יהיה כליל להתקדש חג. זה כמו ליל הסדר שהוא הליל שהתקדש החג, שאז אומרים הלל. אז דורשת מזה הגמרא, לילה המקודש לחג שאסור לעשות בו מלאכה, טעון שירה, באמת אומרים בו הלל. אבל כזה זמן שאין מקודש לחג, אין טעון שירה, ומכיוון שבראש חודש מותר לעשות מלאכה, לא אומרים בו, לא גומרים את הלל. אומרים הלל, אבל זה לא, לא גומרים את הלל, הרי מדלגים שם חלק מהמזמורים. שואלת הגמרא, ראש השנה ויום הכיפורים דאיקרו מועד. ראש שנה ויום כיפור כן מנויים בפרשת המועדים בפרשת אמור, ויקדוש בעשיית מלאכה, וגם אסור לעשות בהם מלאכה כמו כל חג, ויום כיפור אפילו יותר מכל חג, וגם חלוקים בקורבנותיהם משאר הימים, זה קורבנות אחרים. למה? למה לא אומרים הלל? עונה הגמרא, משום דרבי אבהו. הסיבה היא, דאמר רבי אבהו, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. יש לנו שאלה לשאול אותך. מפני מה, ריבונו של עולם, פני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש שנה וביום הכיפורים? זה חג, למה הם לא אומרים שירה לפניך? אמר להם, על זה הקדוש ברוך הוא בעצמו ענה תשובה. אפשר, מלך יושב על כיסא הדין, וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה לפניי? אי אפשר להגיד שירה בכזה זמן. שואלת הגמרא, והחנוכה? דלא האחי, ולא האחי. וכאמר, בחנוכה אין חלוקים בקורבנותיהם, אין קורבנות מיוחדים בחנוכה. זה לא זמן שעשו בעשיית מלאכה. מה עוד היה לנו? זה לא זמן שנקרא מועד, ובכל זאת אומרים הלל ככה, הלל שלם, ממש בצורה מושלמת. אומרת הגמרא, שמה זה משום ניסה, הנס המיוחד שהיה בחנוכה. פורים. שואלת הגמרא, אם כן, דאי כניסה, גם שם היה נס, למה? עד עכשיו לא יעזתי לשאול, כי גם פורים הוא לא זמן שקדוש לעשיית מלאכה, לא חלוק בקרבנותיו, והוא לא נקרא מועד, אבל עכשיו כשאתה אומר לי שבחנוכה שהיה בו נס, כן אומרים, אז גם פורים לומר, למה? אמר בי יצחק, לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוץ על הארץ. למה לא? מסביר המהרש"א, שבחוץ על הארץ הניסים נעשים על ידי מלאך, שליח של הקדוש ברוך הוא. אבל לא על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול. לכן לא ראוי לומר שירה לקדוש ברוך הוא על כזה סוג נס. אבל בארץ ישראל, שם הניסים נעשים על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. דבר פלא. שואלת הגמרא, מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, מה אמרת? על נס שנעשה בחוץ לארץ לא אומרים שירה? החג הכי משמעותי. ואפשר לומר אפילו שחלק גדול מהחגים קשורים למאורע הזה, שזה הסיבה שאומרים בהם הלל. והרי יציאת מצרים, דנס שבחוץ על הארץ הוא. מאיפה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו? ממצרים, מצרים זה לא ארץ ישראל, זה חוץ לארץ. נו, אז נס שבחוץ לארץ לא אומרים הרי הלל על זה, אז למה בפסח, סוכות, זה גם בגלל יציאת מצרים, למה שם אומרים הלל? ואמרים לנו הלל, אומרת הגמרא, שמה זה שונה. למה? כדתניה, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. לפני שנכנסו לארץ ישראל, כל מקום שנעשה בו נס, אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו, היו אומרים עליו שירה. מי שנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. מאז שנכנסו לארץ, אז כבר רק על ניסים שבארץ ישראל אומרים שירה. תירוץ אחר, רב נחמן אמר, קריאת הזו היא הלילה. מה אתה שואל, למה בפורים לא אומרים הלל כי הרי נעשה בו נס? אומרים בו הלל. קריאת המגילה זה ההלל הגדול שאומרים לקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא עשה איתנו בפורים. רבא אמר, תירוץ אחר, למה בפורים לא אומרים הלל? בישלמה הטעם, ביציאת מצרים, הללו עבדי השם, אתה יכול להגיד, הללו עבדי השם, סוף סוף אנחנו כבר עבדי השם. מה היינו עד עכשיו? עבדי פרו. עכשיו אנחנו לא מכירים את פרו יותר, אנחנו עבדי השם. הללו עבדי השם ולא עבדי פרו. אבל הכה, פה לגבי הנס של פורים, הללו עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, כבר זהו, הם לא קשורים יותר לשיעבוד מלכויות, מאז שהם יצאו מהנס של פורים, הרי גם אחרי שהיה את הנס הגדול שתלו את עשרת בני המן ואת המן ואת כל, וכל הניצחון הגדול שהיה לעם ישראל, עדיין המשיך עולם כמנהגו נוהג. אמנם המגילה נגמרה, אבל האסתר עדיין נשאר, האסתר פנים. ולכן לא ראוי להגיד הלל על כזה סוג נס. שואלת הגמרא ולרב נחמן דאמר, קריאת זוהי הלילה. לפי דעתו הוא אומר שקריאת המגילה זה הלל. הרי אמרנו קודם שלא אומרים הלל על נס של חוץ לארץ. והתניה, משנכנסו לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה, אחרי שנכנסו לארץ. עונה הגמרא, כיוון שגלו, ירדו עם ישראל לגלות, אחרי חורבן בית ראשון, חזרו לאתרן הראשון לומר הלל על נס שבחוץ לארץ. אמר שהוא הסביר שהסיבה למה שאומרים שרק נס על ארץ ישראל אומרים שירה, כי פה בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא עושה לנו את הניסים, מחוץ לארץ על ידי מלאך, על ידי שליח. מסביר המהרש"א, אבל מאז שעם ישראל ירדו לגלות, הקדוש ברוך הוא כביכול, אמו אנוכי בצרה, הוא ירד איתנו בגלות, וכשהוא עושה לנו נס בגלות, זה הוא בעצמו עושה לנו את זה. ולכן ראוי לומר לו שירה גם על נס שבחוץ לארץ. במשנה למדנו, לא היה מכה באבוב של נחושת, אלא באבוב של קנה. היו משתמשים דווקא בחליל, אבוב הכוונה לחליל, של קנה ולא של נחושת. שואלת הגמרא, פתח בחליל, המשנה הרי מתחילה ואומרת, אין פה חתין, אין פחות משני חלילים, אז קוראים לזה חליל, ומסיים באבוב, אחר כך הוא קורא לזה לא היה מכה באבוב, כזה או כזה, או שתקרא לזה חליל או אבוב. אמר רב פאפה, היינו חליל, היינו אבוב, זה אותו כלי. ומה עיקרי לי חליל? למה השם שלו חליל, של האבוב הזה? דחלי קלי, חלי זה הכוונה מתוק, הקול של החליל מתוק. תנו רבנן, אבוב היה במקדש, אותו אבוב, חליל שהיה בבית המקדש, חלק היה, זאת אומרת הוא היה מקולף, דק היה, הדפנות שלו היו דקים, של קנה היה מעץ, ומימות משה היה, ציווה המלך וציפו זהב. אמר, מה אתם עושים פה חליל מעץ בבית מקדש, רואים את כל הלוויים שרים על הדוכן, מה מתאים שהם ישירו עם כזה כלי שהוא לא נראה כל כך נוצץ כמו שאר הכלים? תצפו אותו בזהב. ולא היה קולו ערב. הקול שלו קצת נהיה המום, פחות יפה. נטלו את ציפויו, גרדו את הציפוי זהב ממנו, והיה קולו ערב כמות שהיה. אותו דבר גם היה צלצל שהיה במקדש. צלצל זה כלי שמקים את שני החלקים אחד בשני, זה כלי הקשה כזה, וזה עושה קול. של נחושת היה, והיה קולו ערב, קול ממש יפה, זה היה מפיק. ונפגם, יום אחד נהיה בו כזה מין פגימה, חיסרון כזה. ושלחו חכמים והביאו אומנין מאלכסנדריה של מצרים, שיתקנו את זה. ותקנו, אבל זה לא היה זה. ולא היה קולו ערב. נטלו את תיקונו, התיקון הזה רק היה קלקול, הורידו את זה בחזרה והיה קולו ערב כמות שהיה. אמנם היה בו פגימה, אבל קול יפה. דבר נוסף, מכתשת, כזה כלי שקודשים איתו סממנים, הייתה במקדש, של נחושת הייתה, ומימות משה הייתה, והייתה מפתמת את הבשמים על ידי הקול, הקול שהיו מקים יפה לבשמים. בשמים, כשיש להם קול שהם שומעים בשעה שמפתמים אותם, הם מבשמים את הבשמים יותר. והמכתשת הזאת הייתה מאוד מאוד משובחת. נתפגמה אותה מכתשת, והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים ותקנוה, זאת המכתשת, ולא הייתה מפתמת כמו שהייתה. נטלו את תיקונה והייתה מפתמת כמו שהייתה. עכשיו, אלו, הצלצל והמכתשת, שני כלים, הם נשתיירו ממקדש ראשון מימי משה רבנו, ונתפגמו, הם נחסרו, ולא היה להם ארוחה. זאת אומרת, לא הצליחו לתקן אותם. הם נשארו ככה, כמו שהם היו. נשארו פגומים והמשיכו להשתמש בהם. דרך אגב, אנחנו למדים שאומנם הדורות מתקדמים, וזה בסדר, אבל להגיע למה שהיה משה רבנו, גם אם נתקדם מעתה ועד סוף העולם, לא נצליח להגיע לקצה קצהו של משה רבנו. ועליהם, על אותם כלים שעשויים מנחושת ממורק ועוד כלים, אמר דוד, נחושת ממורת, הכוונה דק שיכול אפילו להתקפל, נחושת מרוק, ככה הפסוק אומר שם, הכוונה מלוטש, מבריק. ועליהם הוא אומר, כיוצא בהם, כלים שהיו בבית, בבית המקדש, בית מקדש השני, בימי עזרה, וכלי נחושת מוצהב, שניים חמודות כזהב. מה הכוונה? הם היו אותם כלי נחושת פי שניים יותר מאשר כלי זהב. רב ושמואל, אחד אמר, כל אחד ואחד שקול כשניים של זהב. כל כלי של נחושת הוא כמו שני כלים של זהב. ואחד אמר, שניהם שקולים כאחד של זהב. אבל בכל אופן הם היו מאוד מאוד מיוחדים, הכלי נחושת האלה. תנא רב יוסף, כמו הפירוש השני, שניהם שקולים כאחד של זהב. תניא רבי נתן אומר, הנחושת שהיה בימי עזרא, שניהם היו. הכוונה, הם היו, היה מכל אחד, עוד אחד רזרבה, עוד אחד, אם אחד יישבר, אז לפחות יהיה את השני. שנאמר, כתוב שם שניים. אל תקרי שניים אלא שניים, היה על כל כלי היה אחד כנגדו, שאם יישבר הכלי הראשון יהיה את הכלי השני. תנא רבן שמעון בן גמליאל, שילוח, זה היה מעיין קטן סמוך לירושלים, היה מקלח מים ברוחב מטבע קטן קיסר. המים שם התחילו להיות קצת יותר חלשים. ציווה המלך והרחיבו, תרחיבו את המעיין, כדי שיתרבו מימיו, אבל מה קרה בסוף התוצאה? ונתמעטו. המים נהיו פחות מכסלה אפילו. וחזרו ומיעטו, עשו אותו בחזרה דק בגודל של כסלה, והיה מקלח מים כבתחילה כמו שהיה תמיד. לקיים מה שנאמר, הדוגמאות שהבאנו על כלים שהיו בזמן בניית המשכן על ידי משה רבנו, על ידי החוכמה של הקדוש ברוך הוא בזמן בית ראשון, כל הכלים האלה, הכל היה בכתב מיד השם. ואת הכלים האלה אי אפשר לשכפל, אי אפשר לעשות כלי דומה לזה. ואומר הפסוק, אל יתעלל חכם בחוכמתו, ואל יתעלל גיבור בגבורתו. אי אפשר להשוות חוכמה אלוקית של התורה הקדושה, של הכלים שנעשו על ידי הקדוש ברוך הוא, לחוכמת בני אדם עם כל הכבוד. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, ירדבלים לא היה במקדש. בין כלי השיר שהיו בבית המקדש לא היה עיר דבלים. מהי עיר דבלים? מה זה? אמר הבעיה, טבלה גורגדנה. זה זוג עם מנבל, עם פעמון. למה הוא לא היה בבית המקדש? מפני שקולו אב, ככה גרסה. ומערבב את הנעימה, זה מקלקל את השירה. כשהוא היה מסיים, זה כנראה היה ממשיך לצלצל, אז זה היה הורס את היופי של השירה. אמר רב ברשילה, אמר רב מתנה, אמר שמואל. מגרפה. היה כמו קף כזה, הייתה במקדש, זה גם היה עשוי לפי דעתו של רשי לגרוף את הדשן מעל גבי המזבח, את האפר, אבל הוא גם היה, 10 נקבים היו בה, ובכל אחד מהנקבים היה קנה, בכל קנה היו עוד 10 נקבים, כל אחד ואחד מהנקבים מוציא 10 מיני זמר, קולות, ונמצאת כולה מוציאה 100 מיני זמר, בסך הכל. במתנית התנה, שהיא הייתה מוציאה יותר קולות, היא, הרוחב שלה היה אמה, וגבוה גם כן היה בגובה של אמה, וקטה, הידית, חלולה שהייתה, היה יוצא ממנה, ו10 נקבים היו בה, באותה ידית, כל אחד מוציא 100 מיני זמר, אבל היה 10, נמצאת כולה מוציאה 1,000 מיני זמר. זאת אומרת, לפי הברייתא, אותו כלי היה מוציא 1,000 מיני זמר. אמר רב נחמן בר יצחק וסימניך, שתדע מה נאמר בברייתא, ומה אמר שמואל? מתנית גוזמה. רש"י אומר, דרך משניות לשנות גוזמה. אז כאן כשהברייתא מביאה, היא מביאה 1,000. לעומת זאת שמואל אמר שהייתה מוציאה 100 קולות. עד כאן השיעור על דף י'.